באירועי השבועות האחרונים קיבלנו כמה וכמה המחשות לכך שמערכת היחסים בין ישראל לרוסיה נעה לעתים בין מתח ואף קונפליקט לבין הסכמה ושיתוף פעולה. כדי לדון במערכת היחסים האמביוולנטית הזו בין ישראל לרוסיה ובהשלכותיה על עניינים של ביטחון לאומי, נמצאת איתנו דוקטור ורה מיכלין שפיר, חוקרת במכון בתוכנית רוסיה.
שלום ירון.
שלום. קודם כל אני רוצה לשאול אותך על ביקורו של פוטין בישראל בחודש ינואר. הוא ביטא בצורה מובהקת את מגמת ההתקרבות בין רוסיה לבין ישראל, ומה שבלט, ובאוזניהם של כמה וכמה בישראל הפצרם, הוא השיח ההיסטורי שהובע במהלכו על מלחמת העולם השנייה, נאומו של פוטין במסגרת אירועי שחרור, 75 שנים לשחרור מחנה השמדה אושוויץ בירקנאו. לגבי הנושא הזה וגם לגבי האופן שבו מוצג תפקידה של רוסיה, מוצג השיח ההיסטורי, נשמעו דברי ביקורת בישראל, והשאלה הראשונה שלי אלייך, ורה, מה הבעיה?
כן, אז קודם כל, ירון, תודה על ההקדמה הזאת. אני חושבת שהדרך שבה אפיינת את היחסים שהם יחסים אמביוולנטיים, זאת אמביוולנטיים, זאת דרך מצוינת להבין את מערכת היחסים בין ישראל לבין רוסיה. לאחרונה גם כתבתי מאמר בנושא שאפשר למצוא גם באתר שלנו, וזה מצריך מישראל לייצר איזושהי מערכת מאוזנת, לייצר איזשהם איזונים מול רוסיה, מכיוון שיש לנו הרבה אינטרסים מתנגשים עם רוסיה, ויש לנו גם מרחבי שיתוף פעולה עם רוסיה. באזור הבילטרלי, באזור של שיתופי פעולה תרבותיים, וגם בתחום ההיסטורי, בשנים האחרונות, זה היה אזור של מרחב, שהיה בו מרחב שיתוף פעולה לא רע בכלל. ואם נתמקד ספציפית בנושא ההיסטורי, שלשמו הגיע לכאן נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אגב, גם בביקורו הקודם בישראל הוא הגיע לכאן סביב אנדרטה שנפתחה לזכרון מלחמת העולם השנייה, לזכרון הניצחון של הצבא האדום במלחמת העולם השנייה, באנדרטה שנחנכה בנתניה, אז אנחנו רואים שכאן היה מרחב שיתוף פעולה לא רע. והמרחב הזה קרה בעצם מכך שהנרטיב הרוסי מקדש את ניצחון ברית המועצות, את ההקרבה ואת הקורבן של ברית המועצות בניצחון על גרמניה הנאצית. וזאת הקרבה יוצאת דופן ואירוע מכונן בלאומיות הרוסית הפוסט-סובייטית היום. מבחינת מדינת ישראל, שהנרטיב שלנו הוא נרטיב של השואה, שהיא אירוע יוצא דופן מבחינת הקורבן הנורא שנקבע מהעם היהודי בשואת יהודי אירופה, אז בעצם כאן שני הדברים התחברו, והשיח הנוסף שקיים במזרח אירופה הוא בעצם מה קרה אחרי הניצחון על גרמניה הנאצית, שמדינות מזרח אירופה וגם מדינות הפוסט-סובייטיות בעצם טוענות שאחרי הניצחון ברית המועצות כבשה אותם, זאת אומרת שנגמר הכיבוש הנאצי, הסובייטים ניצחו את גרמניה הנאצית ואז כבשו את מזרח אירופה. השיח הזה פחות מעניין במדינת ישראל, הוא לא קשור לנרטיב שלנו, ולכן נוצר מרחב של שיתוף פעולה, כי הניצחון על גרמניה הנאצית סיים את השואה, את האירוע הנורא ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית, מבחינת הנרטיב שלנו, ואנחנו יכולים ביחד לחגוג את האירוע הזה. הבעיה נוצרת כאשר גם במדינות מזרח אירופה וגם ברוסיה, הנרטיבים ההיסטוריים שלהם בשנים האחרונות וספציפית בחודשים האחרונים, עוברים פוליטיזציה וסילוף מאוד מאוד משמעותי. והטקס התקיים בירושלים, הכניס אותנו טריז בתוך הקונפליקט, בתוך הנרטיבים שעוברים סילוף ופוליטיזציה מאוד קיצונית, גם בפולין, גם במדינות אחרות מזרח אירופה, וגם ברוסיה. זאת אומרת, שני המחנות האלה מנסים לנקות לחלוטין את ההיסטוריה ואת הנרטיבים שלהם מכל בעיה שהייתה קשורה אליהן במהלך מלחמת העולם השנייה, והיו בעיות גם שם וגם שם.
כלומר, אם אני מבין נכון, פוטין פשוט השתמש בבמה שניתנה לו, כדי לנגח, כדי, איך נאמר, להעביר את המסרים שהוא מעוניין שיהדהדו, במסגרת ויכוח שמתנהל הרחק מכאן, בין אם זה באירופה בכלל או בתוך רוסיה עצמה, וישראל בעצם הייתה כאן רק הבמה.
בנקודת מבט מסוימת אני יכולה להסכים איתך, ואני חושבת שזה מעט יותר מורכב מהבחינה הזאת ש... זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הנאום של פוטין, אז נכון שהיו בו טונים צורמים שבאמת מהדהדים את הבעיה הזאת, כן? שאומר, כשהוא אמר שמשתפי הפעולה היו יותר חמורים מהנאצים, כן? זאת אומרת שהפולנים, שאנחנו אומרים שהפולנים היו משתפי פעולה, הם היו יותר מה שהם עשו יותר חמור מהנאצים, וכמובן שהיסטוריון יגיד לך שזה לא נכון, זה לא יותר חמור, יש את האינטנשן, כן? על הנאצים היה את האינטנשן להשמיד את היהודים. זה שהיו להם משתפי פעולה, כמובן, אם לא היו להם משתפי פעולה, הם לא היו משמידים כמות כל כך גדולה של בני אדם. אבל מה שקרה זה שהנרטיב שלנו, מה שצורם, אני חושבת, מה שצורם להיסטוריונים בישראל, ויש היסטוריונים כל כך מצוינים שעוסקים בשואה בישראל וקשורים ועובדים עם יד ושם, מה שצורם זה שהנרטיב שלנו, של השואה, של הייחודיות של השואה, של הייחודיות שוב, הייחודיות של העצב ובעצם האסון הנורא שקרה לעם היהודי, הדבר הזה לא בא לידי ביטוי, והוא לא בא לידי ביטוי כי נכנסנו לתוך איזשהו ויכוח, לתוך איזשהו קונפליקט, נתנו לדברים האלה לזלוג לתוך הטקס שלנו, שהיה צריך לבטא את מי שאנחנו בתור עם, את מי שאנחנו בתור אומה, ואת הטרגדיה והטראומה הנוראית שקרתה לנו.
עוד המחשה לאמביוולנטיות שנוכל להתייחס אליה בהקשר הזה, במסגרת הסקירה של אירועי השבועות האחרונים, זאת פרשת נעמה יששכר. מה כאן אפשר לזהות?
כן, כמובן שהעניין הפוליטי, המקרה של נעמה יששכר הוא בעצם גם אפיל כעניין פוליטי שבעצם לא נתן מספיק מקום לזיכרון השואה. אני חושבת שכאן שוב אנחנו רואים את מערכת היחסים האמביוולנטית בינינו לבין הרוסים. מצד אחד, נעמה יששכר הוחזקה בכלא הרוסי, העונש שניתן לה היה עונש לא פרופורציונלי, לא פרופורציונלי גם למערכת הרוסית. זאת אומרת, גם בתוך המערכת הרוסית ניתנים עונשים לא פרופורציונליים, וגם בתוכם הוא היה עונש לא פרופורציונלי, ולכן זה גרם להרבה אנשים, להרבה מומחים, אני ביניהם, לחשוב שהיה פה איזשהו, הייתה פה איזושהי כוונה מדינית, ככה זה הצטייר, ובמהלכו גם נוצר איזשהו שיח של תמורות, כן, אף אחד לא אומר שלא נוצר שיח של תמורות, אומרים שלא הייתה עסקה, אבל נוצר איזשהו שיח של תמורות של השחרור שלה מול משהו שיינתן לצד הרוסי, וזה צרם להרבה אנשים, זה צרם להרבה אנשים, כי זה מכניס את מדינת ישראל לאיזשהו מסע ומתן, שהוא כביכול מסע ומתן של שבויים ונעדרים, כאשר היא לא שבויה, היא לא נעדרת, היא בן אדם שבאמת נפל קורבן למערכת מאוד מאוד אכזרית, וכולנו שמחים שהיא חזרה הביתה, אבל השיח שנוצר סביב זה צרם להרבה אנשים, וכיתב, אגב, זה כיתב בתוך החברה הישראלית, לדעתי, את היחס ליחסי רוסיה-ישראל, וזה חבל מאוד, כי כמו שאמרתי, יש מרחבי שיתוף פעולה, ואם אנחנו ננהל את זה בצורה מאוזנת, אנחנו נצליח לקיים מערכת יחסים טובה עם רוסיה, בלי שזה ייכתב פנימה את החברה הישראלית, ובלי שזה יפגע בעצם ביחסים עצמם.
טוב, עכשיו נעבור לסוגיה שאולי היא ליבת השיח בעניינים ביטחוניים, צבאיים, ש... משתלבת בנושא הדיון שלנו, מערכת היחסים האמביוולנטית בין ישראל לרוסיה, וזה מה שקורה בסוריה, בדגש על המשך התקיפות הישראליות נגד הנוכחות האיראנית שם, ובכלל סוגיית עתיד סוריה. בהקשר הזה אני רוצה גם כמובן לנצל את נוכחותך כאן, כדי לדון איתך במושב שאת הנחית במסגרת הכנס השנתי של המכון, בנושא עתיד סוריה, איזה עתיד מתכננת עבור עצמה רוסיה שם, ומה התובנות העיקריות שעולות מן המושב הזה, לגבי שאר השחקנים המעורבים, וכמובן הדגש שלנו הוא ישראל מול רוסיה שם.
כן, אז בהחלט היה מושב מעניין מאוד. אני, מי שלא צפה בו, אני מזמינה את השומעים שלנו לצפות במושב שנמצא באתר
באתר
המכון, ביוטיוב.
נכון.
ושם אנחנו בעצם דיברנו מכמה נקודות מבט על עתידה של סוריה. בעצם מה הולך לקרות בסוריה בשנים הקרובות, כשאנחנו רואים שהמלחמה, זאת אומרת, גם אם היא לא מסתיימת, אבל היא משנה צורה, משתנים אלמנטים מאוד משמעותיים במלחמה הזאת. ואנחנו דיברנו גם מבחינת פנים, שדוקטור קרמית ולנסי, הקולגה שלנו מהמכון פה, סיפרה בצורה מאוד יפה את זה שבעצם השורה התחתונה היא שסוריה לא הולכת להשתקם. ואם סוריה לא הולכת להשתקם, זה הולך להיות מה שנקרא failed state. כן, זאת אומרת, מדינה כושלת, מדינה ענייה, מדינה שהמשילות בה היא מאוד מוגבלת, הריבונות שלה היא גם מוגבלת, היה לנו קולגה מטורקיה, וגם קולגה שלנו ממכון בירושלים, שדיברו גם על התפקיד של טורקיה וגם על התפקיד של איראן, כשתי מעצמות אזוריות שעלולות להמשיך למשוך את סוריה בכיוונים שונים ומנוגדים, וכאן בעצם הריבונות של סוריה על השטח שלה תהיה מוגבלת, גם בשטחים הקורדים ייתכן שהיא תהיה מוגבלת, וגם הייתה לנו קולגה מארצות הברית, מהאינסטיטוט פור סטאדי אוף וור, שסיפרה גם שבעצם המחישה בצורה די משמעותית את זה שההיעדר של המעורבות האמריקאית בסוריה, כן, ההיעדר של המעורבות האמריקאית, גם ימשיך לסבך את זה, והיא גם הדגישה שלפי איך שהיא רואה את הדברים, בעצם האינסרג'נסי, הקמפיין הטרור וההתמרדות נגד המשטר המקומי, שכרגע הוא גובע, הוא בעצם, הוא יחזור. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים סימנים לזה שהוא חוזר, אז זאת לא סתם מדינה כושלת פנימה, זאת לא סתם מדינה שרבים עליה ומגבילים את הריבונות שלה, זאת גם מדינה שממשיך בקמפיין הטרור.
ועכשיו לסוגיה שבה פתחנו ובה נסיים, מערכת היחסים האמביוולנטית בין ישראל לרוסיה, וסוגיית המעורבות בסוריה.
כן, אז מה שהדגשנו במושב הזה, זה שבעצם רוסיה, הבעיה הרוסית בכל התמונה הזאת של עתידה של סוריה, היא שרוסיה צריכה שהמצב בסוריה יתייצב. אחרת בעצם היא תהפוך לאיזשהו סוג של משקולת על גבה של רוסיה, היא כבר הופכת למשקולת על גבה של רוסיה. וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו שומעים ממשרד ההגנה הרוסי לאחרונה ומהקרמלין, זאת אומרת כל מיני הדהודים כאלה מהקרמלין, והם בעצם השורה התחתונה שלהם זה שישראל מפריעה בזה, ישראל מפריעה לעיצוב סוריה ולזה שבעתיד סוריה תוכל להיות איזושהי ישות מאוזנת שלא רק תשאב אנרגיה ומשאבים מרוסיה.
תודה רבה, ורה.